יש לי שקף בהרצאה ש... שאני תמיד שם ואני לא מדלגת עליו, שאנשים מתחברים אלייך דרך הסדקים. שמיתוג אישי הוא אף פעם לא להיות מושלמת, הוא להיות אמיתית. והרבה פעמים אנשים מבלבלים את זה, כי הם אומרים מיתוג אישי, זה אומר שאני בעצם צריכה למצוא לעצמי איזשהו תדמית, משהו שהוא פלקטי כזה, משהו שכאילו הכי מושלם, הכי מפולטר, הכי נראה טוב. ותמיד הכל צריך להיות מוצלח, כי מה זה אם לא, אז המיתוג האישי שלי ייפגע, נכון? כאילו, מה יגידו?
מה יגידו?
שלום שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לג'וסי טוק, הפודקאסט שמביא את הסיפורים העסיסיים מאחורי פרסונות שהם או הן מותגים אנושיים, כדי שנוכל ללמוד, להתמלא בהשראה ואולי גם ליישם כמה מהטיפים שלהם בחיים שלנו. אני ראי סגב, יוצרת תוכן, יזם, דוגמנית, מרצה. המוטו שלי הוא Be Your Own Role Model. בתחילת דרכי, אי שם ב-2009, כשלא היו לי מודלים לחיקוי ללמוד מהם, החלטתי להפוך לרול מודל בעצמי, ויצאתי למסע מרתק בעולמות האקטיביזם, היזמות והאימפקט. בעיניי להיות רול מודל זה אקט חשוב גם אישית וגם חברתית, ואני שמחה שיש לי את הזכות לארח כאן בפודקאסט אנשים שמטיבים דרך בעולמות שונים, ולהציץ אל מאחורי הקלעים של העשייה שלהם. אני חוזרת אחרי חופשה חלום, אבל איזה כיף זה לחזור לפודקאסט הזה שאני כל כך אוהבת אותו. תודה שאתן כאן ואתם כאן אוהבים ואוהבות את הפודקאסט. תעזרו לי להפיץ את הבשורה, תעקבו, תשתפו, תדרגו, ויאללה, בואו נתחיל. אז חשבתי שאחרי החופשה, חופשה של חודש, בא לי לדבר על מיתוג אישי עם מישהי שהיא שם נרדף למיתוג אישי. מאז שהתחלתי את הפודקאסט, כל הזמן אומרים לי שהיא הכתובת, ושאני פשוט חייבת להכיר אותה. לפעמים אני ביישנית ולוקח לי זמן לפנות למישהי חדשה שאני לא מכירה, ובטח מישהי שהיא כזאת מומחית. אז דחיתי זה קצת, אבל היקום עשה את החיבור בשבילנו במקרה, או לא במקרה. נפגשנו באירוע השקה, ואפילו העלו תמונה שלנו יחד מהאירוע. דקלה גולדשטיין מלמוד, מומחית למיתוג אישי ויזמות חברתית, ובעלת מיזם קולינרי חברתי שנקרא החברים של דקלה, שהמטרה שלו זה לחבר בין אנשים בארוחות שף. דקלה!
היי!
תקשיבי, יש המון דברים שאת עושה.
המון.
מה הכי מרגש אותך היום?
וואי, מרגשים אותי מלא דברים, אני לא יכולה לבחור באמת שלא. אבל אם אני רגע שמה את האצבע וממקדת את זה, אז מרגש אותי להשפיע על אנשים. זאת אומרת, לא משנה אם אני מרצה, ואני מסיימת את היום ואני יודעת ששיניתי משהו בחשיבה של אנשים, או שאני עושה ארוחה, עורכת ארוחה ומערכת, ואז אני יודעת שאנשים הכירו אנשים חדשים, והשפעתי על החיים שלהם. אז מבחינתי עשיתי איזושהי השפעה, נגיעה של השפעה, זה מה שמרגש אותי, אחי.
מהממת. איזה כיף.
ממש.
איזה כיף שהצלחנו.
ממש, אבל.
מה שלומך?
מעולה.
שישי בבוקר.
קודם כל שישי בבוקר, וכיף לי שאת פה אצלי בבית, והתרגשתי, והכנתי לנו פה שולחן כזה כיפי, ואמרתי איזה כיף שנכנסים אליי הבית הזה, תמיד מרגש אותי ואני שמח.
וואו, אז תדעי לך שאחד מהדברים שאני הכי נהנית בהם, ובאמת זה קרה במקרה, להגיע לאנשים הביתה בפודקאסט, זה קרה כי לא הייתה לי ברירה, כי לא היה לי מקום לעשות את זה, תוך כדי הקורונה, ואמרתי, יאללה, אולי אני אבוא לאנשים הביתה, זה גם מקל עליהם.
וגם זה מייצר משהו מאוד אינטימי,
כן.
כאילו זה ממש ככה להיכנס לסלון ולשבת בבית, זה אינטימיות במיטבה.
כן, אז זהו, אז, ואת גרמת לזה להרגיש עוד יותר נכון. אני רוצה לדבר איתך על מיתוג אישי ועל חיבורים, שזה הפורטה שלך, זה הדבר שגם הוא התשוקה שלך, והדבר שהכי מרגש אותך, ודרכו את משפיעה בעולם, וגם קצת על הגשמת חלומות. כי את הכי מגשימנית, נכון?
אני הכי חולמת והכי מגשימנית, כן. כמו שדיברנו על זה, אני יודעת לחלום, להוציא לפועל, וזהו, אני בדרך לחלום הבא, כי הבחרתי ספיק.
אז זהו, הייתה לנו שיחה על זה קודם, לפני שהפעלנו את ההקלטה.
כאילו שהחלום והתפעול זה לא אותו דבר, כאילו, זה כיף לחלום, וכאילו להגשים את זה גם, ולדעת לממש את זה בצורה שחלמת, ואחר כך כאילו, לי בכל אופן השוטף, היום יום של זה, על לדעת כאילו לתפעל את זה באופן שוטף, אני פחות טובה בזה. כאילו, אני רצה כבר לחלום הבא, אני מבחינתי כבר בדבר הבא. מאוד כיף לי שנגיד דברים שאני עושה, מתפתחים פתאום לכל מיני כיוונים, כי אז זה נורא מחדש לי, ואני קצת מכורה לחידוש. אז בגלל זה גם קשה לי לאורך זמן, והסבלנות והטיפול השוטף. אני צריכה פיקים של התרגשות, כי כל זמן אני צריכה להתחדש, קודם כל בשביל עצמי, שיהיה לי מעניין.
ותמיד הרגשת שזה סבבה, שככה זה נכון לך להתנהל, כי אני לא הרגשתי שזה סבבה לי.
באמת?
כי חשבתי שאולי אני צריכה ללמוד לתפעל, אולי אני צריכה, גם אם זה לא בא לי בטבעיות, וגם אם אני לא טובה בזה, אולי אני צריכה ללמוד את זה, כי זה חלק מהעבודה. זה נראה לי חלק מהגישה הזאת.
זה גם חלק מגישה, של אפילו אם ניכנס רגע למיתוג אישי, אז זה מקום של לחזק את החוזקות שלך. זאת אומרת, לא לנסות להיות טובה בהכל, להבין במה את חזקה וטובה, ואז לחזק את זה. זאת אומרת, להביא את זה אפילו עוד יותר לידי ביטוי, והצד השני של זה, זה להבין מה החולשות שלך משרתות אצלך. זאת אומרת, כל חולשה שלך, תמיד יש לה סיבה, ואת כאילו צריכה להתבונן בה ולהבין מה היא כן עושה לך טוב, אוקיי? במה היא כן משרתת אותך.
וואו.
אז התבוננות אחרת קצת על חוזקות וחולשות.
התפוצץ לי המוח עכשיו.
אני למשל בחורה מאוד דחיינית. אני דדליינרית, בסדר? אני כזאת שצריכה דדליין, וכשיש לי דדליין, אין מצב שאני לא עומדת בדדליין, אני כאילו על זה, אבל אם אין לי דדליין, הדברים מתמסמסים לי, וכזה אני לא מספיקה, ופתאום כשיש לי ימים לחוצים, אני מספיקה הכי הרבה, אני תמיד יעמוד בלוחות זמנים, אין מצב שאני מבטיחה משהו ואני לא מספיקה. הרצאות וסדנאות שלי, אני אומרת לאנשים, אנחנו עושים הכנה יום או יומיים לפני. לא, אל תתנו לי הכנה עכשיו שלושה שבועות לפני, זה לא, אני צריכה, כאילו, את יודעת, הכי קרוב לדדליין, וואו. כדי שיהיה לי, ואני מסיימת מצגות יום לפני, זאת אומרת, אני מסתכלת עוד פעם על המצגת, יום לפני, עושה את השינויים, עדכונים וכאלה, יום לפני. עכשיו, יש לי חברה שזה מטריף אותה, היא שלושה שבועות לפני, תהיה מוכנה עם המצגת, היא כאילו מאוד, ואמרתי, כאילו, מה זה, מה אני עושה עם הדחיינות הזאת? כאילו, מה אני עושה עם הדבר הזה? איך אני פותרת את זה? שכאילו, אני לא מגיעה לרגע האחרון עם הלשון בחוץ, ואז הבנתי שזה גם נותן לי, עושה לי שירות לא רע בהרבה מאוד דברים. זה גם השירות היא מאוד דרוכה. כאילו, אני מאוד בפוקוס על עכשיו, על הסדנה הזאת, על ההרצאה הזאת, על הפרויקט הזה, אז אני מאוד בפוקוס. אני מגיעה עם, שהכל תראי לי בראש, זה כל הזמן יושב לי בראש, כאילו, ואני כל הזמן בהתכווננות כזאת אנרגטית לקראת זה. זה גורם לי להיות מאוד ממוקדת, וגם קצת נרגשת, וגם קצת בלחץ, כי כאילו אני מלחיצה את עצמי, כאילו, תגיעי, מוכנה. אז כל הדברים האלה, הדחיינות משרתת אצלי. עכשיו, להגיד, אני דחיינית, איזה בסה, איך אני מתמודדת עם זה, להתחיל לשים לי תזכורות ביומנים, וכאילו, זה גם דרך. ומצד שני, להגיד, אוקיי, זה מה שאני, מה זה נותן לי, ומה זה משרת אותי.
וואו. הרבה פעמים חשבתי שהתכונות שהן פחות טובות וחלשות אצלי, הן כאלה שאני צריכה ללמוד ולשפר, ולהביא אותן למצב הנורמלי, כמו שחשבתי שהוא. זאת אומרת, זה לא נורמלי שאני לא יודעת לעשות את זה ואת זה ואת זה, או נגיד לתפעל פרויקט שאחרי שיצרתי אותו, אז אני צריכה ללמוד לעשות את זה, כי זה חלק מהחיים. מבינה?
אבל ככה חינכו אותנו.
ככה חינכו אותנו. שביא
עלייך ילדה שלומדת בבית ספר. כן. בסדר? אני נגיד הייתי לא טובה במתמטיקה. ממש, אבל לא טוב, גרועה במתמטיקה. בואו לזה כאילו את הדברים על השולחן, גרועה במתמטיקה, מאוד טובה באנגלית. זה לא שאמרו לי, כאילו, האנגלית שלך מדהימה, בואי נתמקד ותלמדי רק אנגלית. מה אמרו לי? המתמטיקה שלך לא טובה, בואי נתגבר אותך במה שאת לא טובה בו, אוקיי? זאת אומרת, מילדות שמים אצלנו את הפוקוס על זה שכאילו הכל צריך להיות מאוד גבוה, הכל צריך, ומה שלא טוב, אנחנו חייבות לשפר, כדי שזה יהיה, כאילו, יעבור לצד של החוזקות שלנו, או לצד שאנחנו טובות בו. אז זה לא רק את, זה כולנו גדלנו עם תפיסה כזאת, של מה שלא טוב, את צריכה ללמוד לשפר, כי אם את לא תלמדי לשפר, אז איך תהיה, כמו שאמרת, נורמלית, כן. כאילו שהכל יהיה נכון. תדעת, בטווחים של הנורמה, מה תעשי?
כן.
אז הגישה היום היא ממש לא כזאת, וגם בואי, זו גישה מאוד קשוחה כלפי עצמנו.
מאוד.
כי היא דורשת שיפוטית מאיתנו, וביקורתית. גם שיפוטית וביקורתית, ובעיקר כלפי עצמנו, זאת אומרת, אני שיפוטית כלפי עצמי וביקורתית כלפי עצמי, מה אני אצליח לעשות, מה אני אספיק, כמה אני אספיק, למה אני לא טובה בזה, וזה כאילו מאוד, אתה יודעת, גורם לנו לקושי מאוד גדול למה אני לא מצליחה את הכל? עכשיו, אי אפשר להצליח את הכל, זה ברור, ואנחנו גם מבינות את זה שאי אפשר להצליח את הכל, ואנחנו עדיין ממשיכות לנסות לשפר את מה שאנחנו לא מצליחות, קודם להגיד, פעם, לא טובה בזה, זה כאילו גורם לי ממש ללחץ, או עושה לי משהו לא טוב, אני אמצא מישהי או מישהו שישלים לי את זה, או שאני אקח באוטסורס, או שאני אחבור למישהו או מישהי שזאת התשוקה שלה. לקחת פרויקט ולנהל אותו לאורך הזמן, ולתת לו את התוכנית עבודה, את הגנט, את הניהול השוטף, זאת התשוקה שלה? בואי, אני כאילו נשלים אחת השנייה.
כן, טוב, אבל את אלופה בשותפויות, ובחברויות, ובשיתופי פעולה, ובכל מיני פרויקטים חברתיים, ולעבוד עם אנשים, אבל אנחנו נגיע לזה. בואי ניתן איזושהי הגדרה למיתוג אישי, ואני שמעתי הגדרה מאוד יפה שנתת. את אמרת שמיתוג אישי זה מה שחברה שלך אומרת עלייך, כשהיא מנסה לתאר מי את מול אנשים אחרים, נכון?
זה נכון, זה חלק מההגדרות של מיתוג אישי. יש המון הגדרות למיתוג אישי, זה גם מה שאומרים עלייך כשאת לא נמצאת בחדר, או מה שהיית רוצה שיגידו אחרי השם שלך כשאת יוצאת מהחדר. אז יש המון המון הגדרות, אבל אני, ככל שאני יותר ויותר עוסקת בתחום הזה, ואני יותר ויותר מרצה על זה, בעיניי המיתוג האישי, בגלל שזה גם מילה או מונח, את יודעת, גם שהוא נהיה מאוד שגור, וגם כולם מדברים עליו, וכולם זה מבינים שזה משהו מאוד חשוב מצד אחד, מצד שני, זה קצת מרתיע הרבה מאוד אנשים.
נכון.
כי כאילו, זה שם אותך באיזה מסגרת.
את מותג.
זה משהו מאוד שיווקי.
נכון.
לא כל האנשים מרגישים בנוח למכור את עצמם. רוב האמירות הן אמירות בכלל של, אני יודעת לעשות את העבודה שלי מעולה, אני לא יודעת למכור את עצמי, תעזבי אותי מזה, מי שצריך לדעת יודע. כאילו, יש המון, סביב הדבר הזה, יש הרבה מאוד רגשות, הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד תבניות חברתיות שהנחילו לנו מגיל מאוד צעיר, של אל תשוויצי, אל תתפארי, שאחרים יגידו עלייך. וככל שאני מתעסקת בתחום הזה יותר, אני מבינה שהמיתוג אישי הוא קודם כל חיבור לעצמי. אוקיי?
Okay? Okay.
ברגע שאני מחוברת לעצמי, ואני יודעת מה הסיפור שלי, חיברתי את כל הנקודות בזמן, אני יודעת מה אני רוצה להוציא החוצה, איך אני רוצה לתקשר את עצמי החוצה, איזה סוג של זווית עליי אני רוצה להביא החוצה, איך אני רוצה לבנות את המוניטין המקצועי שלי כדי שאנשים יכירו אותי, זה החלק הראשון של זה, והחלק השני זה לדעת לתקשר את זה נכון החוצה. זאת אומרת, קודם כל לעשות עבודה פנימית, ואחר כך לדעת לתקשר את זה טוב החוצה. לא לסמוך על אנשים אחרים, אלא לדעת שאנחנו לוקחות אחריות על המוניטין המקצועי שלנו, אנחנו, על השם שלנו, על מה שאומרים עלינו, על מה שחושבים, על מה שמרגישים, אנחנו צריכות לקחת על זה אחריות, זה לא יכול להישאר out there, כאילו בחוץ אצל אנשים, ואם אנחנו לא ניקח על זה אחריות, אז זה יהיה מעורפל, וזה יהיה לא מדויק, וזה יהיה עם פערים, וברגע שאני לוקחת על זה אחריות, על להתחבר לעצמי, ולדעת לתקשר את זה החוצה, אז אני עושה לעצמי מיתוג אישי טוב.
כן.
זה הדרך.
וזה האתגר הכי גדול.
אמרתי את זה כאילו זה תלי קלוטה, כאילו את יודעת, מתקתקות פה מיתוג אישי, ממש לא, זה קודם כל זה עבודה מתמשכת, אני תמיד אומרת, אין קו סיום למיתוג אישי. זה לא שאת עושה תהליך ואת אומרת, הנה, סיימתי עכשיו את הקורס ונגמר השיעור האחרון, הצלחתי להוציא מיתוג אישי, זה כל הזמן שם, כי זה בעצם הדרך שלנו לתקשר לעולם את עצמנו, זה כל הזמן שם, וזה גם כל הזמן משתנה ומתפתח. מי שאת היית לפני 10 שנים או 15 שנים, זה לא מי שאת היום, זה לא המסרים שאת רוצה להעביר, זה לא החיבור שלך לעצמך היום, זה לא על מה את רוצה להשפיע היום, היית אחרת והבאת דברים אחרים לפני 10 שנים, והיום את מביאה משהו אחר, אז המיתוג האישי שלנו מתפתח איתנו.
כן. השבוע הייתי באיזה מפגש, ו המנחה אמרה שאנחנו צריכות להציג את עצמנו בלי טייטלים, בלי גיל, לא מצב משפחתי, לא. ואת יודעת, זה לא פשוט. נגיד, איך את היית מגדירה את עצמך בלי טייטלים?
קודם כל, אני אנטי-טייטלים במיתוג אישי באופן כללי. עבדתי המון שנים במשרד הפרסום, 10 שנים, ואני מאוד מגיעה מהעולם הזה של מיתוג. זאת אומרת, שבסופו של דבר את צריכה לשים איזושהי שורה, הגדרה, משהו. זה נורא נכון למותגים של מוצרים ושירותים. בעיניי, בתפיסה שלי, זה פחות נכון לאנשים. כי אנחנו גם כל הזמן רוצות להביא איזושהי זווית אחרת. זאת אומרת, אנשים צריכים לדעת, אני קוראת לזה כזה כמו פרח, כי אנשים צריכים לדעת מה הליבה שלך. אוקיי? לאיפה לשים אותך במשבצת, ובתוך זה שלך מלא עלי כותרת, ואז את יכולה בעצם מהליבה הזאת לפתח את זה להמון עלי כותרת. מאוד קשה לי עם טייטלים, ובטח עם הגדרות אנושיות כאלה, שכאילו אנשים מגדירים את עצמם עם איזה הגדרה, או איזה סיסמה כזה לעצמם, זה מרגיש לי מאוד מגביל, לא כל כך מאפשר. אז איך הייתי מציגה את עצמי, בלי להגיד שאני אימא לשלושה ילדים, בלי להגיד...
יזמת חברתית.
הייתי מגדירה את עצמי כבן אדם מחובר ומחבר. אני מרגישה שאני באמת מאוד מחוברת, גם עובדת בזה בלהתפתח, וגם מפתחת אחרים, וגם מחברת. זאת אומרת, אני מחברת רעיונות לביצוע, אני מחברת אנשים אחד לשני, אני מחברת... ללמידה, זאת אומרת, תובנות ולמידה. אז אם הייתי צריכה רגע לשים את ה... את יודעת, בלי טייטלים, אבל לשים איזשהו משהו במרכז הפרח שלי, אז היה באמת הנושא הזה של חיבורים, ועליה כותרת, זה בעצם פותח את זה להמון עולמות של חיבורים בין אנשים, של לחבר אנשים לעצמם בסדנאות של המיתוג האישי, של לחבר אנשים בבתים שלהם עם הקופסה שעשיתי השנה. זאת אומרת, כל דבר כזה מבחינתי, זה עלי כותרת של חיבורים.
את מתעסקת 15 שנה במיתוג אישי, אז קראו לזה מיתוג עצמי, סיפרת לי, אבל אני רק בתקופה האחרונה הבנתי שכל המיתוג האישי שלי וכל הדרייב שלי היה להישגים, לקטוף עוד איזה פרס, עוד איזה הישג, עוד איזה קשר במגזין, גם כשהייתי סוכנת אז להשיג עוד קמפיין בשביל הדוגמניות שלי ושיגידו עליי וש... וזה יצר אצלי סטרס וניתק אותי מעצמי. כי עבדתי מסביב לשעון, התאבדתי על העבודה.
וואו.
כן. כי חשבתי שיום אחד אני כל כך אצליח, שאני אגיע למצב של רווחה כלכלית, שתאפשר לי גם להכניס את ה-well-being, את התחביבים שלי, את אורח החיים שאני רוצה, את השקט שאני מחפשת, את החופש אולי. ובעצם קלטתי את עצמי בסוג של כלא, של הראש שלי.
אז אני אגיד על זה כמה דברים. הדבר הראשון זה שאני חושבת שאנחנו דור שגדל לתוך תפיסת עולם של תעבדי קשה תצליחי. וזו תפיסת העולם בעיניי שאני הכי מתאמצת לשבור אותה. זאת אומרת, ככה אני גדלתי בבית, אבא שלי היה עם תמיד את יודעת עם אצבעות, עם שחור מתחת לציפורניים, גם כשהוא היה כבר מנהל, כי הוא עבד קשה. והוא עבד המון שעות, וכאילו זה מבחינתי נתפסה הצלחה, וגם תמיד זה, כאילו זה מה שככה התמיעו בנו, שרק דרך עבודה קשה מצליחים. כאילו אם זה בא לך בקלות, אז או שמשהו לא בסדר, או שכאילו, כאילו איך זה בא בקלות? זה לא הגיוני. ואני חושבת שהשנים האחרונות עבורי בכל אופן זה... וככל שאני מתקרבת לעצמי יותר ויותר, ואני עושה את הדברים שיותר מדויקים לי, ואני יותר מחוברת לעצמי ויודעת הרבה יותר טוב להגיד לא, אני עובדת הרבה פחות קשה, ואני מצליחה להביא את עצמי רק לדברים שעושים לי טוב ונעים ומפתחים אותי, וככה אני גם מרגישה שאני מביאה הרבה ערך לעולם. עכשיו אני שמה את האמירה הזאת, ולצידה אני אומרת, אני בן אדם מאוד הישגי. אני גם בן אדם מאוד חרוץ. אני לא עצלנית, ואני לא יושבת בבית רגל על רגל, וכאילו נכנסים כספים.
אוי, זה חשוב שאת אומרת את זה,
כי... אני לא, זה כן. לא ממקום של סטלבט, זה ממקום שאומר, ככל שאני יותר מדויקת לעצמי, בוחרת את הפרויקטים שלי, יודעת על מה אני אומרת לא, ואני אומרת לא הרבה, כי גם על דברים גדולים, וגם לפעמים על דברים שאנשים אומרים לי, מה, אבל זה הרבה כסף, זה לא מעניין אותי, כי אני מסתכלת על המהות, ואני אומרת, זה מדויק לי למה שאני רוצה לעשות עכשיו, או לא מדויק. עכשיו, אם זה מסיט אותי מהמסלול, אז זה לא מדויק. עכשיו, יש, אני עובדת לא מעט, השבוע הזה היה בכלל שבוע משוגע, באמת, כאילו, אז זה לא שאני יושבת רגל על רגל, אני עובדת ואני מרצה, ואני באמת בתנועה כל הזמן, ואני אומרת, אני מאוד הישגית, ואני גם מאוד חרוצה, ואני כל הזמן חושבת על הדבר הבא, אבל זה לא עבודה קשה. משני טעמים. אחד, זה לא עבודה קשה, כי ככל שאת מתחברת יותר על הדברים שאת אוהבת, אני לא מרגישה שאני עובדת בכלל, ואני השבוע עד 2:30 בלילה פה על ה... בסלון הזה, סידרתי קופסאות, בסדר? כאילו, ארזתי קופסאות, שזה היה שעתיים אחרי שחזרתי מאירוע, והנחיתי אירוע ל-40 איש, ירדתי מהעקבים, שמתי טריינינג וישבתי להרוז. זה לא שאני, אבל אני לא מרגישה שאני עובדת, אני מרגישה שאני בסיפוק גדול, אני נהנית ממה שאני עושה, אני, זה משמח אותי, זה עושה לי טוב, ואז זה לא מרגיש מאמץ, וזה לא מרגיש הכלא הזה שהרגשת בו. אז זה דבר, זה המקום הזה, והדבר השני, זה באמת הנושא של מאמץ, בסדר? כשאנחנו רחוקות מהדברים שלנו, ממה שמחובר אלינו, ומהמהות שלנו, ומהליבה של מה שעושה לנו טוב, אנחנו כל הזמן במאמץ. כל הזמן. כל הזמן יש איזה משהו כזה שמתלווה אלינו, שהוא כאילו כזה, עם נשיפות, עם כזה שאת, אין לי כוח כבר, כזה שאת כאילו מרגישה שאת כל הזמן במין תנועה מתסכלת, שהיא במין מגלגל כזה שזז, ולא לא קורה, כאילו, דברים לא קורים. לא קורים כמו שאת רוצה, לא מחוברים, וזה ממש קשור לחיבור של העשייה המדויקת. כשאת לא במקום שלך, מעבר זה שהגוף אומר לנו את זה, ההתנהלות שלנו אומרת לנו את זה, ההתנהגות היומיומית שלנו אומרת לנו את זה, האנשים שסובבים אותנו אומרים לנו את זה, ברמזים או בצורה מאוד, את יודעת, ישירה, כן. אבל אומרים לנו, וזה מקום כבר לעבודה עצמית.
וואו.
הרבה מקום לעבודה עצמית.
אבל נגיד מה שקרה לי בג'וסי, זה שהסביבה מאוד אהבה את הפרויקט הזה, וזה היה נראה כמו החיבור הכי 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 מדויק לליבה שלי, אבל אני סבלתי. וזה נגיד נורא טריקי.
זה אמיץ אבל. כן. זה מאוד אמיץ.
כן.
להגיד, אוקיי, לא מעניין אותי מה כולכם חושבים, אני רגע כן. עושה מה שטוב לי.
נכון, נכון. זה היה מאוד אמיץ ומפחיד, וגם מאוד מבלבל, כי אחרי כל כך הרבה שנים שהמיתוג שלי, מיתוג האישי שלי, היה מחובר מאוד מאוד לנושא הזה של שינוי אידיאל היופי, ועד היום, אומרים, ריה דוגמנית, אני כזה, וואו, עשיתי לעצמי מיתוג ממש טוב. פתאום את רוצה לעבור הלאה, ולחפש את הדבר הבא. ושמה נדרשה ממני באמת הקשבה לעצמי, חיבור לעצמי, מקום כזה שצריך בשבילו, מצד אחד גם המון נחת, כאילו, נכון. כן צריכה איזה מקום כזה, שנייה לנקות את הכל הרעשים, ולהקשיב לעצמך, וזה...
אז בא לי להגיד רגע משהו ליזמיות שבאנו. כאילו, שמקשיבות או עצמאיות, בתור עצמאית, אין איזה משהו קו ישר כזה של עשייה. יש תמיד פיקים ויש תמיד תקופות של אין עבודה, ויש תקופות יותר עמוסות ויש תקופות פחות עמוסות, ואני חושבת שהחוכמה שלנו, זה א', לא להיבהל מהתקופות הפחות עמוסות, ולנצל אותן בדיוק למה שאמרת עכשיו. להיות במקום של נחת, להיות במקום של הקשבה עצמית, להיות במקום של התכנסות אפילו, זה ממש בסדר. אנחנו לא צריכות להיות כל הזמן עם איזשהו, את יודעת, קו כן. כזה קבוע של אנרגיה גבוהה, של עשייה, של איזה, ממש לא. להפך, כאילו האפשרות שלנו לתת, את יודעת, רגע לדופק לרדת, ולהיות ממש ממש במנוחה, מכניס את כל האנרגיה אחר כך לדברים חדשים שהם יותר מחוברים אלינו. דברים שאחר כך נותנים לנו את כל האנרגיה, את יודעת, לעשייה חדשה ומחודשת ולהתפתחות. לא לפחד מזה.
נכון, נכון, אבל את לא חייבת כל הזמן להיות סגורה על עצמך. גם במיתוג האישי, את לא חייבת כל הזמן להיות סגורה על עצמך. מה את אומרת על זה?
יש לי שקף בהרצאה שאני תמיד שם ואני לא מדלגת עליו, שאנשים מתחברים עלייך דרך הסדקים. שמיתוג אישי הוא אף פעם לא להיות מושלמת. הוא להיות אמיתית. והרבה פעמים אנשים מבלבלים את זה, כי הם אומרים, מיתוג אישי זה אומר שאני בעצם צריכה למצוא לעצמי איזשהו, את יודעת, תדמית, משהו שהוא פלקטי כזה, משהו שכאילו הכי מושלם, הכי מפולטר, הכי נראה טוב, ותמיד הכל צריך להיות מוצלח, כי מה זה אם לא, אז המיתוג האישי שלי ייפגע, נכון? בדיוק. כאילו אני יגידו, מה יגידו?
מה יגידו?
מה יגידו זה עוד תפיסה שגדלנו איתה, אבל נגיד. אבל זה, דרך אגב, במיתוג אישי זה בסדר, כי אנחנו כל הזמן ניזונות מבחוץ, אז כן. זה בסדר כאילו להבין איך אנחנו נתפסות, אבל המקום הזה של הסדקים, זה המקום של האנושיות, אוקיי? בסופו של דבר, אנשים מתחברים לאנשים, אז אני אתחבר אלייך לא כי את מושלמת, להפך, כשאת מושלמת, את לא מושגת מבחינתי. את לא מישהי שאני יכולה להתחבר אליה, כי אני לא יודעת להיות מושלמת בעצמי, אז איך אני אתחבר לדבר הזה? כשאת מראה לי את כל ההיבטים שלך, כשאת מראה לי את הסדקים שלך, כשאת מראה לי דברים שפחות הולכים לך, את מראה לי את התלבטויות, את מראה לי את הקושי, מראה לי מחשבות שהן לא רק תמיד, את יודעת, happy.
כן, ולא אז, בהכרח גם בשטנץ, נכון? או בנורמה.
אז אני יודעת, שאני יכולה למצוא את נקודת החיבור. כי אני אומרת, וואי, גם אני הרגשתי ככה, איזה קטע. וואי, גם לי הייתה תקופה סופר מבלבלת. וואי, גם אני, יש לי תקופות שאני צריכה רגע התנתקות. ומהמקום הזה, אנשים מאוד מאוד מתחברים. אני גרושה, עוד מעט, לא, 8 שנים, יותר מ8 שנים כבר. ואני מדברת על זה. זאת אומרת, מבחינתי, העובדה שהתגרשתי, שלי הייתה, את יודעת, שיוורון לב מאוד גדול, אבל השיוורון הזה מבחינתי הוא משהו שאני גדלה לתוכו. אז איך אני מתמודדת על זה, עם זה? איך אני מתמודדת מול הילדים? איך אני מתמודדת עם כל התפיסה הזאת של הפנטזיה של? איך הילדים שלי מתמודדים עם זה? כל המקום הזה בעיניי הוא מקום מאוד אנושי, כאילו... בסדר, לא הכל מושלם, ויש לי מלא דברים קשים. אחד הפוסטים שהעליתי, ובאמת זה היה לגדל ילדים עם געגוע. אני לא רואה את הילדים שלי כל יום. שזה משהו, את יודעת, להורות, זה כמעט בלתי נתפס. ופתאום להבין שאפשר לדבר גם על הדבר הזה. כן. אפשר להוציא גם את הדברים האלה, ודווקא זה מעורר באנשים הרבה מאוד, גם רגש וגם חיבור וגם הבנה שלא הכל כזה נוצץ ויפה, אלא להפך, יש את החיים.
כן, כן, וואו. דקלה היא נורא נדיבה. יש לה קורס שהיא מחלקת, נכון? את מחלקת אותו סוג של...
זה תיק תרגולים.
תיק תרגולים.
נכון.
שהוא ממש...
שבעצם בנוי על בסיס הסדנה וההרצאות שלי, שיושב על 5 שאלות שצריך לשאול לפני שמתחילים תהליך של מיתוג אישי. אם יש משהו ששנו עליי ממש בתוך כל העולם הזה של השיווק והדיגיטל וזה, זה שאומרים לך, יש לי איזה מדריך, תשאירי לי פה פרטים ותקבלי אותו. או מי רוצה מדריך ובואו תתחילו לשים את הפרטים שלכם. אני לא סובלת את זה.
וואלה.
ממש. אני מבינה שזה שיטת שיווק, אבל אני לא אוהבת את זה, נו מה אני אעשה, זה אני. ואני מבחינת, מבחינתי, אני אומרת, את רוצה לתת? תתני, אל תחשב, תתני תנאים, שימו לי אימייל, זה כלום.
לא אוספת את הדאטה.
זה לא בשביל הדאטה. עכשיו, מי שרוצה להכניס את האימייל שלו שם, יש לו אפשרות, אבל זו בחירה שלו, כבר לא הכרחתי אותו, ואני אגיד את האמת גם, אני לא עושה את זה כרגע יותר מדי.
לא עושה ניוזלטרים כרגע.
לא עושה ניוזלטרים, אני לא עושה זה, אבל יש לי, את יודעת, קבוצה של אנשים שאני יודעת שמתעניינים במה שיש לי להגיד, ואז נעים לשמוע. וגם אנשים אומרים הרבה פעמים רק תודה, כאילו, את יודעת, כותבים לי בשביל להגיד תודה. אז יש עמוד שיש בו את תיק התרגולים. תיק התרגולים זה כמעט 45 עמודים של תרגילים של מיתוג אישי.
וזה מעוצב וזה מושקע, ואני ממש ממליצה, באמת אני
לגמרי,
ממליצה.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שבאמת עשיתי אותו לאחת הסדנאות, ואז אמרתי כאילו, למה שרק הם יענו מזה? כאילו פשוט צריך לתת אותו לעולם.
אדיר, אבל זה באמת משהו שהוא לא פשוט. הוא לא פשוט. אני מודה שאני...
התרגילים שם לא פשוטים.
אני תרגלתי, כן.
זה קשוח, זה לא לא פשוט. בואי, זה שאלות עומק. אנשים חושבים, מיתוג אישי, מה היא תעשה כזה יפה יפה, וזהו.
כן, גרפיקה.
ממש לא.
לא, זה לא.
יש פה עבודה פנימית, ושאלות.
בדיוק, זה לא חיצוני, זה פנימי, וחשוב.
זה גם וגם, דרך אגב.
כן?
כן, זה גם וגם, כי זה מתחיל בעצם, זה 5 שאלות, שמתחילות הכי מבפנים שיש, ולאט לאט יוצאות החוצה, עד שבסוף מגיעים באמת לצינורות ההפצה, ואיך אני מוציאה ומתקשר את החוצה, ולתוכן, אז זה באמת מתחיל מהמקום של מי אני, ומה החוזקות שלי, ומה הערכים שלי, ואיך אני מציגה את עצמי, וסוואט אישי, ואיקיגאי, שזה עשייה משמעותית, ויש שם כל מיני מודלים ותרגילים, אחר כך מטרות, מה, לאן אני רוצה להגיע, מה חשוב לי, יש שם חלק של קהלי יעד, איך אני מפלחת את קהלי היעד שלי, כי חושבים אני עושה מיתוג אישי, אני צריכה להיות בר רפאלי, מדברת לכל העולם. לא, מיתוג אישי זה באמת לדעת לזהות מי חשוב לי שהשם שלי יגיע לאוזניו.
אבל איך את נגיד...
זה לא לכולם.
וואו, זה נגיד משהו שאני ממש... טוב, יש לי שאלות על כל אחד
מהדברים. רגע, אז אני רק אסיים את 5 שאלות. שאלה הרביעית זה שאלה שעוסקת במסר ובבידול, מה אני רוצה להגיד ואיך אני מוצאת בעצם את הבידול שלי, את הערך הייחודי שאני יכולה לתת. באמת השאלה האחרונה זה שאלת האישיות שלי, איך אני מוציאה את החוצה, איך אני מתחברת לצינורות הפצה ולתכנים שהם מתאימים לי. אני למשל מאוד אוהבת לצלם, אז אני אשתמש גם בסושיאל מדיה שמביא את היכולת הזאת שלי לידי ביטוי, או אני מאוד אוהבת לכתוב, ואני פחות אוהבת את הלינקדאין למשל, לא מתחברת ללינקדאין, אז אני לא עובדת בלינקדאין בכלל.
במקרה שלך, ההפצה שלך זה מאוד מפה לאוזן.
נכון, נכון.
המון המון מפה לאוזן.
דרך אגב, רובנו, רוב ההפצה שלנו היא מפה לאוזן.
נכון, נכון.
רובנו, 90 ומשהו אחוז, חייבת לדבר עם כזה. תגיד, מכירה מישהו שזה כזה.
כן.
אז זה ממש כזה. אז יאללה, שאלות על כל הסעיפים.
אז קודם כל, השאלה הראשונה, מי אני, אוקיי?
כן.
מי אני? איך אני בכלל, את ממש עשית שם המפה כזאת של עשרות, לדעתי אולי 100 ערכים.
נכון.
איך אני בוחרת? את החמישה הכי, נכון? צריך לבחור כן, שם את החמישה.
כן, יש שם תרגיל ערכים, שהוא בעצם יש בו באמת קבוצה מאוד גדולה של ערכים, וצריך לסמן שם 20 ערכים, ואחר כך לסמן 10, ואחר כך לסמן 5.
תקשיבי, זה תרגיל קשה מנסוע.
אז אני תמיד אומרת על התרגיל הזה, וגם אם אני לא טועה, זה גם כתוב שם, שזה לא שיש לך רק 5 ערכים, אלה ערכי הליבה שלך, זאת אומרת, אלה ערכים שיותר חשובים לך מערכים אחרים, זה לא שה-20 כן. לא חשובים, אבל החמישה האלה זה ערכים שמובילים אותך, והרעיון שזה, זה, קודם כל אנחנו לרוב מסתובבות בעולם, בידיעה של מה חשוב לנו, בהבנה של איך אנחנו מתנהגות בהתאם לזה, אבל אף פעם לא נותנות לזה שם, בסדר? לא משיימות נכון, את הדבר הזה.
נכון.
והתרגיל הזה פשוט עוזר לך להגיד, רגע, כאילו, אלה הדברים שהכי, הכי, הכי חשובים לי. זאת אומרת שאני למשל, לאחרונה גיליתי, דרך התרגיל, שאסתטיקה זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, והוא בערכי הליבה שלי, לא רק שהוא מאוד חשוב לי. זאת אומרת, את יכולה להגיד, רגע, מה, אמון לא חשוב לך? זה לא חשוב? כן, גם חשוב לי. חשובים לי כל מיני דברים. יצירתיות חשובה לי, ואסתטיקה. זאת אומרת, שאם אסתטיקה חשובה לי, אני לא אעשה שום דבר שהוא לא אסתטי. אני לא יוציא קובץ תיק תרגולים שהוא לא מעוצב ויפה, אני לא יפיק אירוע או יערח ארוחה שאין בת האסתטיקה של השולחן, כשאני מערכת אצלי זה מה שחשוב לי, כשאני בכל דבר, המצגות שלי, אז אם אסתטיקה זה ערך שהוא חשוב לי ומוביל אותי, אני פשוט פועלת לאורו בכל דבר שאני עושה, בכל פעילות, בכל דבר, ועצם זה שאת נותנת לזה שם, זה משמעותי, כי פתאום את מבינה. עכשיו, כמו שהמיתוג האישי שלנו משתנה, גם הערכים שלנו יכולים להשתנות. זאת אומרת, יש תקופות בחיים שיש דברים אחרים שיותר חשובים לך מדברים אחרים, אבל עצם זה שאת בכלל לוקחת את הזמן ומאפשרת לתרגיל הזה לקרות, להגיד מה חשוב לי.
כן, ממש.
זה מדהים בפני עצמו.
ממש, ממש, ממש. ויש שם גם מילים שהן קצת נרדפות.
נכון.
כנות ואותנטיות. אוקיי, אז מה? מה מזה יותר חשוב לי?
נכון, ואז זה כאילו, זה גם מצריך אותך לחשוב. עכשיו אני אגיד עוד משהו, רגע, על הערכים, אנחנו כבר נכנסנו לזה. יש שם מעבר לזה גם איך מתוך הערך עושים יצירת ערך, בסדר? כי הערך עצמו, קודם כל אני ואת למשל לא רואה את כנות אותו דבר, בסדר? את חושבת על כנות משהו מסוים, ועולה לך אסוציאציה או עולם תוכן מסוים בראש, ולי עולה משהו אחר. אז הרעיון הוא בעצם לקחת אפילו קבוצות של ערכים, ולנסות לתאר אותם בכמה מילים, זאת אומרת שזה יהיה ממש משפחה, ואז לתאר אותם בכמה מילים. מה זה אומר להיות כנה? להיות כנה עם עצמי זה אומר ש... להיות כנה עם הסביבה שלי זה אומר ש... ואז את בעצם מסבירה גם לעצמך, מה המשמעות של כנות עבורך, אוקיי? זה לא נשאר במילים, אלא זה עובר את השלב וממש צריך לקחת כמה משפטים לפרק את זה, ואז מתוך הדבר הזה להגיד, איך אני מביאה את הדבר הזה לידי ביטוי יותר בחיים שלי. אני עכשיו רוצה אסתטיקה.
לא רק בהכרח בעסק,
לא,
אלא ממש בחיים שלי.
כן, בכל החיים שלי. ערכים זה משהו שמוביל אותנו, ואין הפרדה. זה לא שאני, יש לי ערך אחד שאני עם הילדים ככה, וערך אחר שאני עם הבן זוג שלי, וערך אחר שאני בעבודה, וערך אחר שאני... לא, זה פשוט מי שאני, והאמונות שלי, ואיך הן באות לידי ביטוי בהתנהגות שלי. אז
מדהים.
זה משהו שהוא גורף, ותדעת, בכל העולמות, כל העולמות שלי בחיים.
וואו, זה מדהים. תקשיבו, זה מדהים. את יודעת שלפני שהכרתי את אוהד, הייתי רווקה נצחית כזאת, מאוד מתוסכלת. היו תקופות שהרגשתי בסדר, אז אני אשאר לבד, ואני חיה חיים מלאים, והכל טוב. אבל באיזשהו שלב הלכתי לאיזושהי יועצת, ואמרה לי, נסי להבין מה הערכים שחשובים לך בזוגיות. ודרך המחשבה הזאת, היה לי אולי יותר קל להבין מה הערכים שלי, והחלטתי על ארבעה ערכים. ואז היא אמרה לי, אוקיי, עכשיו אני רוצה שתנסי להכניס אותם לחיים שלך, ולחיות ככה, כאילו את בערך דבש עם עצמך. וואו,
זה מאוד קשה.
למה זה כל כך קשה לנו?
זה מאוד קשה, כי זה, קודם כל, זה איזשהו חקר פנימי, שלא תמיד אנחנו בכלל מקדישות לו זמן. בסדר, אנחנו כל כך עסוקות בשוטף, אנחנו הרבה פעמים על אנרציה כזה, החיים שלנו קצת על אוטומט, ואת יודעת, גם אצלי, התחתנתי מוקדם, ומהר, וילדים, ותואר, וכאילו הכל כזה רץ נורא נורא מהר, ואז באיזשהו שלב את עוצרת, אומרת, מה זה? כאילו, אני לא בטוחה שהגעתי למקום שתכננתי להגיע. רצתי, נסעתי, אבל אוקיי, מה קורה פה עכשיו? ואז בגיל 37 עם שלושה ילדים, את אומרת, אוקיי, בסדר, הבנתי, מההתחלה. זה קשה, זה מאמת אותנו עם הרבה מחשבות, פחדים, דברים מאוד עמוקים שאנחנו לא סתם על אוטומט, כי אנחנו פשוט לא נותנות לרעש הזה להפריע לנו.
כן.
אז בגלל זה קשה.
וואו, 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 טוב. נעבור לדבר השני. מה המטרה? מה המטרה? מה המקום? מה הערך שלי בעולם? מה אני יכולה לתת? נכון? זה השאלה הזאת.
כן, אז... אני אגיד רגע משהו על המטרה, דווקא בהקשר של הקורונה, בסדר? כי כשהתחילה רק, את יודעת, התחילה הסגר הראשון, אני כאילו קצת איבדתי כיוון, הרגשתי ששום דבר ממה שאני יכולה לעשות, ואני אוהבת לעשות, ואני בתשוקה שלי, אני לא יכולה לעשות יותר, כי לא יכולתי לעשות ארוחות, הכל נסגר, לא יכולתי להרצות, לעמוד מול אנשים ובמות וקהל וסדנאות, כאילו הכל נסגר. הלקוחות שלנו ביום אחד כאילו אמרו לנו, טוב, אז אין עובדים כרגע, אז אי אפשר לחבר עובדים, אז בואו נדבר עוד כמה חודשים כשנבין מה העניינים. ואני מספרת תמיד שהתיישבתי על הנדנדה אצלי בגינה, ולא ידעתי מה אני הולכת לעשות. כי כאילו קצת איבדתי את הכיוון שלי, קצת איבדתי את המהות שלי, ואמרתי, אוקיי, מה עכשיו? לאן עכשיו? והיה לי נורא נורא קשה להסתכל על מטרות, ולהסתכל קדימה, וכאילו, זה היה כזה, אוקיי, המקסימום מטרות שיש לי זה להכין ארוחת צהריים היום לילדים, כאילו, ולא יותר מדי בשאיפה קדימה. ולפני הקורונה הייתי מרצה ואומרת, תעשו תוכנית, 5 שנים, וכאילו, את יודעת, חלומות, ואחרי אני בעיקר מדברת על שנה קדימה, וגם פה אני לא נכנסת, את יודעת, לאיזושהי מטרות כזה של... אני, כל מה שאני מבקש מהאנשים לחשוב, זה מה הם היו רוצים להכניס לחיים שלהם, ומה הם היו רוצים להוציא מהחיים שלהם.
וואו.
ודרך זה להבין איפה הם לא מדויקים, ואיפה הם במקום שלהם, ואיפה הם לא במקום שלהם. ואז אנחנו מפרקים את זה בעצם לכל מיני תחומים בחיים.
וואו.
מה את רוצה להכניס לחיים שלך בתחום של הבריאות, מה את רוצה להוציא, מה את רוצה להכניס לחיים שלך. ואז בעצם זה קצת משחרר את ה, את יודעת, את ה, טק, 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 מטרות, טיטיטיט, את הטעם כזה. אני אגיד עוד דבר על מטרות.
תקשיבו, יש פה, לא, זה mind blowing.
אז אני כאילו עוברת מהר, אחר כך אני אראה לך אותה אם תרצי, אבל יש לי קופסאות שאני עושה עם הילדים שלי כל ראש שנה, ואנחנו כן כותבים לעצמנו איך תראה לנו השנה הקרובה, ומה היינו רוצים להגשים בשנה הקרובה. זה טקס משפחתי של ארבעתנו, התחלנו אותו לפני כמה שנים, ובעצם מאפשרים לעצמנו גם להסתכל על השנה שעברה, שחלפה, וגם כאילו לשאוף למשהו בשנה הקרובה. בני
כמה ילדים שלך?
יש לי בן 19, בת 15 עוד מעט, ובן 10 עוד מעט.
וואו, ועם שלושתם?
כן, עם שלושתם, מגיל מאוד צעיר, יעל עוד היינו עושים את זה איתו, כאילו אני הייתי כותבת לו את משהו, זה, וזה גם היה, את יודעת, לגו נינג'אגו, כל מיני כאלה, זה היה בסדר גמור. אבל עצם העצירה וההתבוננות על החיים שלך, ולהגיד, אוקיי, עכשיו... מה עובד לי טוב, מה לא, מה חורק, מה לא, זה לא משהו שאנחנו עושות ביום יום. לא. כאילו, זה לא משהו שאנחנו נעצרות. ואז לעשות את זה בראש השנה, ביום הולדת, בסילבסטר, בכאילו באיזה נקודות בזמן כאלה שאומרים, אוקיי, איך הולכת לראות השנה הקרובה שלי? עכשיו, זה לא תמיד, תראה, מצליח. זה לא תמיד מקבל את 100% הצלחה, כן. ויש לנו דברים וחלומות ורצונות, וזה שעצם זה שכתבנו אותם כבר התחלנו לעשות את השינוי, וגם הם לא קרו, זה ממש בסדר, אבל לרוב אנחנו מתקרבות לשם.
כן.
אוקיי? אבל לכתוב את זה צריך.
אני שמה לב שהרבה פעמים אני מסתכלת על הצלחה וכישלון, דרך פריזמה של תבניות ואמונות מגבילות שקיימות אצלי. ואני מנסה להשתחרר מהם, כן? אבל לבוא ולהגיד זה מצליח וזה לא מצליח, לבד לעצמי, לפעמים זה מאוד מאוד קשה לי. היום אני נעזרת בועד, אבל אני חושבת שהעוצמה הזאת של לבוא ולהגיד את זה לעצמך.
מה זה מצליח?
בדיוק, מה זה הצלחה?
מה זה נכשלתי כישלון חרוד? מה זה אומר?
אבל את מדברת על זה שהיום את אומרת לאנשים, תחיו כאן ועכשיו, השנה הקרובה זה מה שחשוב. לא עכשיו תכנן קדימה ויום אחד נצא לפנסיה ואז נטייל בעולם.
לגמרי.
נכון?
לגמרי.
זה משהו שאני, מה זה מודע לקורונה שעשתה באמת? אני חושבת שזה ערער לי את כל מה ש... כל מה שחשבתי לפני זה, כאילו, ואני עדיין, את יודעת, עדיין הייתי על אוטומט, והלכתי על המטרות האלה של הקדימה, הייתי בטוחה שאני עוד עשור קדימה, מנהלתי את הסוכנות שלי, ומסתובבת בעולם עם הדוגמניות שלי וזה. פתאום, הקורונה החזירה אותי לעצמי.
כן.
והבנתי שהחיים קורים עכשיו.
נכון.
וואו. וסוף סוף גם, יש לי בן זוג לחלוק אותם, איתו, אז כאילו, אני לא רוצה לחכות לגיל 60, שאת יודעת, שנלך ונחיה את החיים שלנו, אנחנו נעשה את זה עכשיו.
כאן. כאן ועכשיו.
זה לא פשוט, שמי, יש לי באמת שבלונות, אני שמה לב שמאוד קשה לי לשחרר את מה זה הצלחה, מה זה...
תקשיבי, הבן שלי הגדול אומר תמיד שאני מסתובבת עם משקפיים ורודים, כאילו הכל רואה באופטימיות ובשמחה, ואני חושבת שזה ממש לחבוש, כאילו להסתכל על העולם בעיניים טובות. מה זה אומר? זה אומר שגם אם, לא יודעת מה, יצא לך פרויקט שהוא אפילו קצת כישלון בעינייך, בסדר? זה קצת כמו עם החולשות. את צריכה להסתכל ולהגיד, אוקיי, מה למדתי מזה? מה כן הצליח בזה? מה כן התקרבתי למשהו אחר? או זה קידם אותי במשהו אחר? אני השנה השקתי קופסאות, בסדר? זה הקופסה של דקלה, זה ערכות אירוח שמחברות בין אנשים בבית, מה שאני עושה בארוחות, אנשים יכולים לעשות בבית, עם הצוותים שלהם, עם הארגון, כאילו עם ארגון בארגונים, בכל מיני כאלה. עכשיו השקתי את זה ואמרתי, אנשים, את יודעת, בארוחות, בבית, עם חברים, עם זה, זה מה שהם יעשו. וזה לא זז, זה כאילו... קודם כל ידעתי שזה הולך להיות לאט, אבל לא תיארתי לעצמי שזה הולך להיות כזה לאט. אמרתי, כאילו, מה קורה, כאילו? זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, כאילו, אוקיי, וזה, על פניו הייתי יכולה להגיד אחרי חודשיים, פאקינג כישלון. בכלל לא תכננתי שזה יהיה ככה, תכננתי שאנשים יקנו את זה, שיתחילו לעשות ארוחות, שזה יהיה, כאילו, את יודעת, בבתים, וזה יהיה איזה תהודה, ופאפאפאפאפא. לא זז. ולפני כמה חודשים, זה התחיל לזוז למקומות אחרים. פתאום, מישהי מחול, כתבה לי, אני בקהילה, אני לבד פה, אני עושה ארוחה לישראליות, ואני לוקחת את זה. מגניב. ואז איזו חברה אמרה לי, אני לוקחת את זה לערב צוות. אמרתי, מגניב. ועוד אחת אמרה לי, יש לנו, את יודעת, אירוע של הרמת כוסית לראש השנה, אני לוקחת את זה לתוך הארגון, והשבוע נתתי 12 קופסאות לרפאל, לעשות ארוחות שמחברות בין אנשים בתוך הארגון, להם ולעובדים ולמנהלים, ולהוציא את זה בעצם, שאני מדריכה את המנהלים, את הסמנכלים, והם עושים ארוחות חיבורים.
וואו, וואו.
ואז את אומרת, כישלון או לא כישלון? כי על פניו זה כישלון. תכננתי משהו אחר, הייתה לי תוכנית עבודה אחרת לגמרי, רציתי שאנשים יקחו את זה לבתים, ולעשות ארוחות וכאלה, ופתאום זה נכנס לארגונים, ופתאום זה יוצא לחול, ופתאום את אומרת, כאילו, בכלל לא מה שחשבתי, ועל פניו זה כישלון ממש, כי אם היית בודקת את התוכנית שלי ואת מה שתכננתי, הכי כישלון, ומצד שני, את אומרת, לא, זה קיבל מין כנפיים למקום אחר, זה חיבר אותי למקומות אחרים, זה יצר משהו אחר לגמרי, זה פתח לי את המחשבה, שאני הייתי מקובעת, שלאן זה צריך להגיע, ואמר לי, לא, יש לזה כאילו אולי מקום אחר, קהל אחר, אז כישלון או הצלחה, אנחנו צריכות תמיד לבחון גם בעיניים טובות.
אז יכול להיות שבאמת במטרות שלנו, זה לא בהכרח התוכנית, אלא יותר מה אנחנו רוצות שזה יעשה,
נכון.
ביצור בעולם.
נכון. אז אם מבחינתי, החשיבות של הקופסאות האלה, זה שאנשים יתחברו דרך הקופסה, הצלחתי. ממש הצלחתי.
כן.
אבל אם זה במספרים ובזה, פחות.
טוב, אז המטרה זה בעצם מה שאני רוצה ליצור. נכון. ואז מה? קהל היעד.
וואו. קהל היעד.
קהל היעד.
קהל היעד, אני אומרת תמיד, זה מי חשוב לי שהשם שלי יגיע לאוזניו.
אבל את מתארת את הלקוחה הפוטנציאלית ממש, כאילו את הדמות שלה?
מה שאני עושה בעצם, זה אני אומרת לעצמי, אוקיי, מה אני רוצה? אני מתחילה מעצמי, נכון? מה הייתי רוצה להגיד? מה חשוב לי? מה המסר שלי? ומתוך המקום הזה אני מנסה להבין מי הקהלים שלי. זאת אומרת, למי אני יכולה לתת ערך? מי חשוב לי שהשם שלי יגיע לאוזניים שלו? אז זה יכול להיות, אם זה נגיד בתוך ארגון, זה יכול להיות המנהלים שלי. זה יכול להיות מנהלות משאבי אנוש, או כל הצוות משאבי אנוש, שמעניין אותי שיכירו אותי כדי לקחת אותי לפרויקטים של התפתחות, מנהיגות, את יודעת, הנהלה וניהול וכל מיני כאלה. זה יכול להיות קולגות בתחום שלי, שהם קהל יעד, כי מעניין אותי שכל העולם הזה, שאני, זה התחום המקצועי שלי, יכיר אותי כדי שידע מי אני. זה יכול להיות קהל יעד של מעסיקים פוטנציאליים. בסדר? מעסיקים פוטנציאליים בחברות אחרות בכלל, שמעניין אותי. אם אני למשל לבעלת עסק, אז זה יכול להיות באמת הלקוחות שלי, החברות שלהם, אני ממש עושה מעגלים ומגדירה וואו. מי הקהלים שמעניינים אותי. מה שאני ממליצה לעשות זה בתוך הקהל הזה, לכתוב שניים, שלושה שמות, שיהיה לך בן אדם או שניים בראש, ואז להתחיל לתאר אותם. מי הם, מה הם, הם מול מחשב, הם לא מול מחשב, הם בחוץ, מה הם קוראים, הם באינסטגרם, מה הם עושים, איזה צרכים יש להם, מה מעניין אותם, מה חשוב להם, מה חסר להם. וואו. ואז מתוך כל השאלות האלה לנסות ולאפיין אותם, כאילו ממש זה שאלות אפיון, ולהבין מי זה הקהל הזה, מי זה הקהל שאני בכלל פונה אליו, למה אני יכולה לתת לו ערך, או במה אני יכולה לתת לו ערך, ואז מתוך זה להבין גם למפות מעגלים, גם לסדר אותם, זאת אומרת להגיד מי חשוב לי יותר ומי חשוב לי פחות, כי יכולים להיות לי 5, 6, 7 קהלי יעד, אבל 1 או 2 מרכזיים שמעניינים אותי, וכל השאר פחות, וגם לדעת לאפיין אותם. זאת אומרת, אם אני אשת מקצוע, נגיד בתוך ארגון, מנהלת, ואני מנהלת משאבי אנוש, מה יעניין את ההנהלה? איזה ערך אני יכולה לתת למנהלים? איזה ערך אני יכולה לתת ללקוחות בחוץ? איזה ערך אני יכולה לתת למעסיקים פוטנציאליים? ואז לנסות להבין לא רק מי הקהל, אלא מה לי יש לתת לו. אוקיי? כמובן בתוך העולם תוכן שלי. אז כאילו ממש לדעת למפות.
את יודעת, זה להשקיע המון המון בבסיס, ביסודות של הדבר הזה, נכון? זה לדמיין.
זה לדמיין ולחשוב ולמפות ולהבין גם, זאת אומרת, זה, ושוב, קהל יעד שלי לא יכול להיות כולם. אני לא מעניינת את כולם, אני, דקלה, לא מעניינת את כולם, לא כולם רוצים לשמוע את התכנים שלי, לא כולם מעניין אותם העולם תוכן שלי, את מבינה? אז את מתחילה ממש לתת איזשהו אפיון לדמות הזאת, שאת אומרת, אלה אני מדוברת. אם היא זאת שאני יכולה לתת לה ערך.
אז וואו, 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 וואו. עבודה קשה.
מלא עבודה.
טוב, אז הערך הזה, נכון? זה הרביעי זה הערך?
הרביעי,
זה
כן, זה לדעת בעצם מה המסר שלי.
מה המסר שלי?
פה זה הכי קשה. עשינו קשה, 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 עכשיו זה כאילו, זה לא שאני מקלה, כאילו,
כן.
כל אחת מהשאלות האלה, למה הן קשות? כי אם היו להם את התשובות עליהן, אז זה לא היה לנו כזה קשה. הן שאלות שדורשות מאיתנו גם להתעמת עם כל מיני דברים, מחשבות, רגשות, פחדים, וגם לתת תשובות, בעיקר לעצמנו על כל מיני דברים. ובתוך המקום הזה של המסר שלי, או מה הייתי רוצה להגיד, אחד הדברים המשמעותיים זה מה הבידול שלי, בסדר? איך אני בעצם מוצאת משהו שיבדל אותי, את מי שאני, מכל מיני אנשים אחרים. זה יכול להיות עצמאית שהיא צלמת, ויש מלא צלמות, נכון? מעצבת גרפית, אבל יש מלא מעצבות גרפיות. או זה יכול להיות מישהי שהיא מנהלת משאבי אנוש, או סמנכ"לית משאבי אנוש, אבל יש מלא סמנכ"ליות משאבי אנוש. מלא. אתמול הייתי בסדנה של 13 נשים שלכולם יש אותו טייטל על הכרטיס ביקור שלהם, הם מנהלות ציוד אזוריות. ו כל אחת באזור אחר, אבל אותו טייטל בדיוק, אז איך הן מוצאות לעצמן את הבידול, בסדר, איך הן מייצרות בעצם משהו שהוא ייחודי, ופה נכנסת השאלה הכי קשה, שזה שאלת הלמה. זאת אומרת, בידול אפשר למצוא בכל מיני דרכים, אם יש לך באמת תחום ייחודי שאת עוסקת בו ואת מובילה אותו, זה גם סוג של בידול, את יכולה לבנות בידול על המיומנות שלך, על הידע שלך, את יודעת, את התמחית באיזה משהו מאוד ספציפי, ואחד הכלים שאני נותנת זה באמת לשאול את עצמך למה. למה בחרת לעסוק דווקא במה שאת עוסקת?
וואה.
וזאת שאלה קשה. זאת שאלה קשה, כי היא לא, אני לא שואלת אותך, תציגי את עצמך מה את עושה, ואני לא אומרת לך, אוקיי, אז איך את עושה את מה שאת עושה, ואז את אומרת לי, אני מאוד יצירתית, אני חושבת מחוץ לקופסה, אני אחרת, אני זה, אני זה. אני שואלת אותך, למה בחרת לעסוק דווקא במה שאת עוסקת? למה?
אז נגיד, בואי נעשה את המהלך הזה איתי.
יאללה.
אוקיי? אני מנפצת אבניות, אני עושה מהפכות, אני מובילה לשינוי, תפיסתי, תבניתי, בזמן שאני עוברת אותו, כן? זה לא שאני כבר עברתי את זה.
תוך כדי, בדרך.
תוך כדי, לוקחת את כולם איתי, בואו איתי.
אז כל מה שאמרת לי עכשיו, הוא על מה?
זה לא על למה. זהו.
עכשיו אני שואלת אותך, למה את מנפצת תבניות?
אני חושבת שאני עושה את זה גם כאקט תרפויטי, בשביל עצמי, כדי לרפא את עצמי מהתבניות שאני גדלתי לתוכן.
ממה את צריכה לרפא?
אני רוצה להיות חופשייה. אני רוצה להיות חופשייה מהתבניות.
למה זה חשוב לך? מה התבניות עשו לך בחיים?
הם הגבילו אותי, הם צמצמו אותי, הם הורידו לי את הערך, הם לא נתנו לי לפרוח, להביא את היצירתיות שלי לקדמת הבמה.
למה זה חשוב לך כל כך? כי בעצם אנחנו מסתובבות ומסתובבות סביב זה. ואני הייתי, ושמעת כמה פעמים שאלתי אותך למה, 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 וכל פעם נתת לי איזשהו רובד, ונתת לי עוד רובד ועוד רובד, וככה מגיעים לחקר של הלמה שלנו. כי בסוף הלמה שלנו עטוף בתוך איזשהו סיפור אישי.
אם אני אגיד לך שאני רוצה להשפיע, אז למה? למה את רוצה להשפיע נכון? בעצם?
למה חשוב לך להשפיע? למה חשוב לך? כי זה לא לפרוץ תבניות לעצמך, זה לעזור גם לאנשים אחרים לפרוץ את התבניות שלהם. ולמה זה חשוב לך? את לא חייבת לענות לי.
אני חושבת אולי כי הייתי רוצה שמישהו יעזור לי. את יודעת, לא היה לי את הרול מודל זה, אלה שכמו שאמרתי בפתיח, לא היה לי את זה.
אבל למה זה חשוב לך להשפיע על אחרות, לחשוב את זה? כי מה זה יעשה להן?
יעשה להן טוב. ובאופן כללי, אם אנחנו נצא החוץ על הפרונט עם האמת שלנו, ולא נקטין ונצמצם את עצמנו, אנחנו נהיה יותר חזקות.
אז אני רגע, לוקחת רגע ומנסה רגע לתמצת, כדי לעזור רגע להבין מה הדבר הזה שעשינו פה עכשיו.
שיבו, אני באתי לפה לירות 90, נקלה.
הדבר הזה שעשינו עכשיו זה בעצם לשאול למה בחרת לעשות דווקא את מה שאת עושה. זאת אומרת, יכולתי לשבת פה עכשיו עם טייסת, או מהנדסת, או אחות, או מורה, או לא משנה, או כל מקצוע אחר שהיית בוחרת, אבל בחרת לעסוק דווקא בזה, בחרת להיות בפרונט גם אז, גם היום בפרונט, אבל בחרת להיות בפרונט, בחרת להביא שינוי, בחרת להביא שינוי תפיסה, כי בעצם משהו אצלך בחיים לא היה, לא אפשר את זה. זאת אומרת, לא היה לך את מי שייתן לך את הדוגמה, את הרול מודל, ואת אמרת, אני את הדבר הזה רוצה להעביר הלאה ולהשפיע הלאה. השאלה הזאת של הלמה היא שאלה טריקית. זאת אומרת, עוד צריך עליה עבודה, אנחנו לא סיימנו את העבודה עליה פה, אנחנו נמשיך אחרי שזה ייגמר. עוד לא סיימנו, וגם דרך אגב, לא בטוח שנספיק עכשיו, יכול להיות שזה ייקח כמה שנים טובות, זה גם בסדר, ויכול להיות שזה ייקח כמה חודשים, ויכול להיות שזה... אבל מה שעשינו פה עכשיו, זה רגע ניסינו גם לשאול כמה פעמים למה, לא לתת להתחמק עם מה את עושה, איך את עושה, מילים גדולות, אתה יודע, ללכת למקומות מאוד גנריים, אלא מאוד להיות ממוקדת בלמה זה חשוב לך. אוקיי? Okay? זה אחד. שתיים, זה לנסות להבין מה בסיפור האישי שלך הוביל אותך לזה. אוקיי? Okay? ברגע שאת תתחברי לסיפור האישי שלך ותביני למה בחרת להשפיע על אנשים אחרים ולשנות תפיסות ולשבור מסגרות דווקא מתוך הסיפור האישי שלך, אז יהיה לך הרבה יותר קל להוציא אותו החוצה. יש הרבה אנשים ששוברים מסגרות ושוברים תבניות ועוזרים לאנשים אחרים לעשות את זה, אבל אף אחד מהם הוא לא כמוך.
נכון.
וברגע שאת מבינה שיש לו את יש לך את הסיפור שלך, את הסיפור האישי שלך, של הנקודות בזמן האלה שהתחברו למה שאת עושה היום, אז את מבינה שזה סיפור המותג הייחודי שלך. זאת אומרת, לא משנה עכשיו כמה אנשים דומים לך בשבירת תבניות יהיו, אוקיי? אף אחד מהם הוא לא את. כי יש לך סיפור ייחודי, ויש לך את הדרך שלך שאת עשית, ויש לך את העשייה שלך בעולם תוכן, בכל הנושא של אידיאל היופי, אבל את ממשיכה אותו ומפתחת אותו, ומפתחת אותו למשהו אפילו כן. יותר גדול, של שבירת מסגרות ותבניות חשיבה בכלל, אוקיי? ו-well-being של אנשים, דרך שבירת המסגרות האלה. זה עוד דורש דיוק.
כן.
אבל יש פה כמה עקרונות לשאלה הזאת, אוקיי? כן. אחד, לא להתחמק ממנה. שתיים, אפשר לשאול כמה פעמים למה, בסדר? בתוך התהליך הזה, למה זה חשוב לך, שבירת מסגרות, למה זה חשוב, וככה לרדת פשוט כן. כל פעם עוד רובד, ולנסות להבין דרך הסיפור האישי, מה הייחודיות של הסיפור האישי שלך.
וואו.
אני קוראת לשאלה הזאת מחולל הבידול, כי אז אנשים מבינים כמה הסיפור שלהם, הוא סיפור שאין לאף אחד אחר, הסיפור האישי, וזה הבידול האמיתי שלנו, כי את הסיפור ממש. שלנו, ואת סיפור החיים שלנו, ואת הדרך שדרכה הגענו למה שאנחנו עושים היום, יש רק לנו, אין לאף אחד אחר לידינו.
כל אחד, אני אומרת, כל אחד זה one piece.
נכון, בדיוק.
אנחנו נולדנו... אז זה גם נולדנו...
הסיפור המותג, המבודל שלנו, כן, זה הכל.
כן. זה היה החמישי, לא, זה היה הרביעי.
זה היה הרביעי, והחמישי מתייחס גם לכל הנושא של האישיות שלנו, איך אנחנו מביאות אותה לתוך התהליך הזה של המיתוג האישי, שאין בעצם, יש... איזה שהם כללים, עקרונות, דברים שאפשר ללמד על מיתוג אישי, אבל בסוף, כל אחת לוקחת את זה, ולוקחת את זה לדרך שלה, לסגנון שלה, לאישיות שלה, זאת יותר בישנית, זאת יותר מוחצנת, אחת אוהבת יותר לעמוד על במות, השנייה טובה באחד על אחד, אז בעצם גם לדעת לחבר את כל הדבר הזה, התהליך הזה שעשינו, למשהו מאוד פרטי ואישי, ולא להגיד, אוקיי, זה כמו פחיות קוקה קולה, כולם צריכים לצאת אותו דבר, אין כזה דבר, זה לא מיתוג אישי עכשיו, תפס ייצור, אלא באמת להתחבר למקומות מאוד, מאוד באישיות שלנו, וגם לצינורות ההפצה. זאת אומרת, להגיד לעצמי, איך אני מתקשרת החוצה את, את הדרך שלי, את המותג שלי, את מי שאני, את הסיפור שלי, דרך צינורות שהם, אני קוראת לזה צינורות שבאים לך בטבעיות. כאילו, לא עכשיו להיות גם בלינקדין וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם כן. וגם רשימת תפוצות וגם 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 וגם, רק כי צריך. אלא לנסות להבין איזה מקומות את חזקה בהם, באים לך בקלות, כיף לך לצלם וכיף לך לכתוב, או כיף לך לעמוד מול אנשים, תעשי את זה. הטובה באחד על אחד, תעשי את זה. הטובה בקבוצות קטנות, תייצרי פורום מקצועי קטן,
כן.
או קבוצות קטנות. ממש כאילו להתחבר לתוך מקומות שהם מאוד את, לא לנסות לעשות וואו. כמו. מישהי אחרת, כן. או את רואה שזה עובד לה מאוד טוב, יש, אז אני יודע, גם אעשה
קורסים
כמו...
קורסים של דיגיטל, קורסים של תוכן, שמלמדים אותך מה את צריכה, ואת צריכה להיות בכמה שיותר פלטפורמות, ואת צריכה להעלות מספר מסוים של פוסטים בשבוע, וכל התוכן
אני
הזה...
אני לא עומדת ש... בשום כלל מתוך הכללים ש... האלה.
מישהו בטלת.
כן.
וואו, דקלה קיבלה פרחים ברגע זה. וואו. תקשיבי, זה נכנס לפודקאסט.
זה נכנס לפודקאסט.
מה, קיבלת פרחים?
זה פרחים מהבן זוג שלי, כאילו חשוב שמלך פרחים.
אומייגאד.
עם פסק אהבה מפריז.
וואו.
כל יום שישי הוא שולח לי פרחים.
והוא חי בפריז?
הוא עכשיו על הקו, כמה שבועות שם וכמה שבועות פה. הבן שלו עבר לשם, אז הוא על הקו. אנחנו בגעגוע מתמיד. גם בזוגיות אני בגעגוע, והוא חוזר ביום שלישי, אז אנחנו כבר מחכים לזה.
וואו.
אבל כן, הוא כזה, כרגע על הקו. כרגע, בתקופה האחרונה.
כרגע, תעת, לא חושבים יותר מדי קדימה.
אנחנו יום ביומו, עוברים יום ביומו.
מדהים, אז על מה דיברנו? דיברנו על ה...
על צינורות ההפצה.
על צינורות ההפצה, על התוכן, על כל השאלות האלה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו. זה עיסוק בביטחון עצמי, בערך עצמי, להבין מי אני, אבל מהמקום של, שזה בסדר שזאת אני. נכון, כי אני חושבת שמה ש... לפחות האופן, הדרך השיבה שלי, זה שיש איזושהי דרך לעשות דברים, ואם אני לא יודעת אותה, אני צריכה ללמוד אותה. אבל את אומרת לא. כאילו, נכון, תראי איפה את יכולה ללמוד, אבל גם תביני מהצד השני, איפה את חזקה.
איפה את חזקה.
מה נעים לך, מה כיף לך, איפה יש לך חדוות יצירה, כאילו, תתחברי גם למקומות האלה, וזה מאוד אמיץ.
כן. כי הרבה פעמים יש לנו מלא מגבלות גם, את יודעת, הבן זוג, הבת זוג, הילדים, את יודעת, יש לנו כאילו מסביב, אני לא יכולה לעזוב את העבודה שלי, כי פרנסה, וכל מיני דברים שהם בעצם אילוצים, אז זה כאילו מין שיח כזה, שהוא מאוד, את יודעת, בגבוה, ובמאפשר, קצת פריבילגי אפילו.
קצת פריבילגי, בדיוק.
אבל הוא הכי לא פריבילגי, הכי הכי לא, כשאני מסתכלת על זה או חושבת על זה, את יודעת, ואני מדברת עם אנשים על כל התהליך הזה של מיתוג אישי, הרבה פעמים אני מבקשת מהם לשים את הכסף בצד. זאת אומרת, את הפרנסה בצד, את הלחצים הכלכליים בצד, ולעשות את התהליך הזה לא מתוך לחץ כלכלי או מתוך חשיבה, את יודעת, של בסדר, יש לי משכנתה, אז אני לא ממש יכולה לאפשר לעצמי את השיח הזה. לא כדי, אחר כך אנחנו מחזירים אותו לדיון, בסדר? זה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, אין דאגות כלכליות.
אנחנו לא באספמיה.
אבל רק מאפשרים רגע דווקא את המקום הזה של ההתפתחות האישית, של שאלת שאלות, של באמת שיח עם עצמי על מה שחשוב לי באמת, דווקא מתוך המקומות האלה. כי הרבה פעמים אנחנו לא מאפשרות לעצמנו את זה, ודווקא נותנות ללחצים הכלכליים, לכל האילוצים שמסביב, לכפות עלינו, לכפות עלינו ולהגדיר לנו את הדרך. ואז באיזשהו שלב מתעוררים, בסדר? התעוררות יכולה להיות כי התעוררנו, היא יכולה להיות מאילוץ אחר, את יודעת, זה יכול להיות אילוץ בריאותי, אילוץ של פתאום משהו מתפרק לנו, כי לאורך זמן אי אפשר לשמור את הדבר הזה ככה, פועל ועובד. ואז ככל שאנחנו נקדים לעשות את התהליך הזה, שהוא באמת תהליך של רגע להתחבר לעצמי, ולשים רגע בצד את כל האילוצים, מסגרות, מחשבות, הילדים, המשכנתה, הפרנסה, בן זוג, אין לי, אלא באמת להתפנות רגע לעשות את התהליך ולהתחבר לעצמנו, אז יהיה לנו טיפה יותר קל להחזיר בחזרה, את יודעת, אחר כך את האילוצים, אחרי שהבנתי מה עושה לי טוב, וכאילו אין פה שחור לבן, אין פה גם דברים שצריכים לקרות מחר בבוקר, בסדר? זה לא שעכשיו פתאום מצאת את מה שאת אוהבת, ומחר בבוקר את מתפטרת, תמיד יש את הדרך ביניים, שאפשר לשלב, ואפשר להתחיל בקטן, ואפשר לאט לאט להתקרב לדברים שאנחנו אוהבות, ולא לעשות מהפכות, אלא כאילו באמת לעשות את זה בצורה הדרגתית, אבל לא לוותר על זה, כאילו לא לוותר על זה בחיים שלנו, כי שימה אנחנו פה.
וואו, ממש. לא יכולה יותר להסכים. טוב, תראי, אני בתכלס כזה, סקרנו את כל הנושא של מיתוג אישי.
ככה, בקלות, יש לי מלא. יש אחות לדבר עכשיו עוד 4 שעות על מיתוג אישי, את יודעת את זה.
ברור, ובכלל על יזמות, ועל הגשמת חלומות, ואני כן רוצה אבל שניגע בחיבורים עם אנשים.
יאללה.
כי אני חושבת שהעבודה של מיתוג אישי היא מאוד מאוד אישית.
נכון.
אחר כך אנחנו יוצאות עם התוכן שלנו החוצה, ואנחנו חושבות שזהו, כאילו אנחנו בחוץ. אבל זה לא נכון.
זה לא נכון, זה נכון, אבל זה לא מספיק, כי בעצם זה לא נגמר פה, אנחנו כל הזמן באיזושהי תקשורת, ובאיזושהי הזנה הדדית, כי אנחנו כל הזמן רוצות לתקשר משהו שלנו החוצה, וכל הזמן מקבלות איזשהו איזון חוזר מהסביבה, ומבינות רגע איך זה מתקבל, האם באמת כל מה שאני רוצה להגיד נתפס ככה גם בצד השני. קודם כל, לגבי התרגיל של השיקוף, יש תרגיל כזה גם בתיק תרגולים, של לקחת את זה ל5-6 אנשים קרובים, ולקבל איזשהו שיקוף כדי להבין אם יש איזשהם פערים.
אם לא הורדתן כבר עכשיו את התיק הזה,
אז עכשיו
קדימה.
אבל באמת המקום הזה של לעשות בזה כל הזמן לתקשר החוצה ולקבל את האיזון החוזר הזה עם אנשים מבחוץ, זה אחד. ושתיים, זה המקום שלנו של להיות אקטיביות בהרחבת המעגלים שלנו. זאת אומרת, לא לשמור על מעגלים שהם קבועים, אלא כל הזמן לייצר מעגלים חדשים. עכשיו, המעגלים החדשים, קודם כל יש לנו מעגל, את יודעת, של החברים שלנו, ואנשים שעוטפים אותנו, והמשפחה, שזה המעגל הראשון והקרוב, שאנשים שמכירים אותנו מאוד טוב, וגם מקשר אישי, אבל זה מעגל אחד. החיבורים בין אנשים אומר שאנחנו בעצם צריכות להגדיל את המעגל הזה, ולהרחיב אותו למעגל שני ומעגל שלישי, ובעצם מהמעגל השני והשלישי, משם נוצרים הדברים החדשים, הדברים היצירתיים, פתיחת הדלתות, ההזדמנויות החדשות, ההתפתחות שלנו קורית דווקא מהמקומות האלה. עכשיו, זה לא, אני אומרת, זה גם מחקרים אומרים ממש, זה לא משהו שהוא...
זה הכל מושתת על מחקרים ושיטות.
לגמרי, זה שבעצם ברגע שאת עוברת למעגל שני ושלישי, את מעלה את אחוז הפוטנציאל להזדמנויות חדשות בערך פי שתיים, ממה שהמעגל הראשון מספק לך. לרוב ממעגל ראשון לא מגיעות יותר מדי הזדמנויות, זה ככה זה. כן, כי לרוב מעגל ראשון, מכל מיני סיבות, א', הוא מכיר אותנו יותר מדי טוב, אז זה כזה כבר אוקיי, בסדר, כזה, ודווקא המעגלים השניים והשלישים, הם בעצם יכולים להסתכל עלינו באור אחר, לחבר לנו אנשים אחרים, ולייצר לנו הזדמנויות חדשות, אבל מה שאני הייתי רוצה ממש להעביר, זה לא לפחד מהיכרות עם אנשים חדשים. זאת אומרת, לא לקחת, זה עוד תבנית חשיבה שאנחנו צריכות לפרק, שאנשים לא רוצים לפגוש אותנו, אנשים לא רוצים להכיר אותנו, למי יש זמן בשבילנו, כל הדברים האלה, זה מה שאנחנו צריכות לפרק. כי אנשים מאוד רוצים להכיר אנשים חדשים, כולנו רוצים להכיר אנשים חדשים, ולהכניס קצת איזושהי אנרגיה חדשה לחיינו, והמעגלים שלנו גם הולכים ומצטמצמים עם השנים. זאת אומרת, זה הולך ונהיה פחות או יותר אותם חברים, אותן חברות, וככל שאנחנו נשכיל לפתוח את המעגלים האלה, לייצר אנשים חדשים, תנועה של אנשים חדשים בחיים שלנו, מעבר להסביר רגע, להביא עוד לקוחות או הזדמנויות, את יודעת, מקצועיות, זה פשוט מפתח אותנו כל כך הרבה, כי זה חושף אותנו לעשייה חדשה, זה חושף אותנו לאנשים חדשים, לתפיסות עולם אחרות, שהן לא נמצאות לנו במעגל הקרוב, או שאנחנו לא חשופות להן במעגל הקרוב אלינו, לסגנון חיים אחר, לדעות אחרות שאין לנו במעגל הקרוב, בגלל שהמעגל הקרוב שלנו מאוד דומה לנו, בגלל זה הוא גם כן. המעגל הקרוב. אז אנחנו חייבות באופן אקטיבי לפגוש אנשים חדשים, לייצר הזדמנויות להיכרות עם אנשים חדשים, כדי לאפשר את האנרגיה הזאת, לאנרגיה הזאת לקרות, וגם כדי לאפשר הזדמנויות חדשות.
תגידי, ולארוחות שלך,
כן.
חברים של דקלה, מגיעים לשם אנשים שזה חדש להם, שהם פעם ראשונה נגיד מגיעים לאיזה אירוע כזה, אז... או שזה בדרך כלל אנשים שיותר משופשפים בנטוורקינג ומכירים?
אז קודם כל אני לא עושה נטוורקינג.
זה לא נטוורקינג.
אני רק אסביר שנטוורקינג זה בעצם שיטה שבה במסגרת פגישה או מפגש בין אנשים, את מייצרת איזושהי תוצאה מסוימת, בסדר? את רוצה שיצא לך משהו מהפגישה הזאת, זה יכול להיות לקוח, פרויקט, שיתוף פעולה, אבל יש איזה משהו שהוא מאוד מכוון מטרה בנטוורקינג. והארוחות שלי הן ארוחות שאנשים מגיעים אליהן בלי לדעת מי הולך להיות בהן. זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות גוגל לפני ולחפש ולהבין מי נמצא. זה דבר ראשון.
מה שיוצא, אני לא רוצה.
בדיוק, ואני בעצם יוצרת תמהיל של הזדמנויות למפגשים חדשים של האנשים האלה. זאת אומרת, אני לא עושה איזו רשימה כזאת ופשוט מזמינה מי שבא, אלא באמת יוצרת תמהיל של ערב, שאני יודעת שיהיו בו חיבורים טובים לאנשים שנמצאים. המיזם הזה התחיל מחברים שלי, שכולם הגיעו, את יודעת, פעם ראשונה, לרוב בלי בני זוג או בלי חבר או חברה שהם מכירים, כדי להגיע לבד, כדי להכיר אנשים, ולאט לאט התפתח להיות חברים של חברים וכאלה. אבל אנשים או מגיעים כבר אחרי שהם היו בארוחה, שזה חברי הקהילה, או אנשים שפשוט מגיעים לערב, להכיר אנשים חדשים, לפתוח רגע את ה... את יודעת, אנחנו גם אחרי שנתיים ומשהו שאנחנו לא ממש פגשנו אנשים חדשים, וכל היכולות תקשורת שלנו בעולם האמיתי קצת הלכו וקיבלו איזה אימאום כזה. אז לחזור שוב ליכולת הזאת, לפגוש בן אדם בפעם הראשונה ולהתחיל לדבר איתו, להסתכל בעיניים, לחייך, לנסות למצוא איזה משהו משותף, לדבר עם אנשים, זה, אנחנו עושים את זה פחות ופחות.
נכון.
עם אנשים שאנחנו לא מכירים. אז אני בעד, השליחות שלי פה, זה באמת לחבר אנשים אחד לשני בעולם האמיתי. וזה לחבר אנשים, ובגלל זה לא נטוורקינג, כי אנשים לא יודעים מראש מה המטרה של הערב, ואין להם איזה מטרה מוצהרת, ואין להם איזה משהו שהם רוצים להשיג.
אבל לכולנו יש איזה מטרה, לא?
זה יכול להיות איזה חבר חדש, פשוט, או חברה חדשה.
זה לא תמיד קשור איכשהו לקריירה?
בארוחות פחות.
כן.
זאת אומרת, מגיעים אנשים, כמובן שאת יודעת, זה אנשים שמנהלים או קריירות או עסקים, או בעלי עסק או עצמאים.
יש משהו חוץ מהקריירה שלנו?
ואז מה שאני מנסה לעשות, זה למצוא את הדברים הנוספים, שהם לא רק במקצועי. ואז לדבר איתך על תחום העניין שלך, ועל עולמות תוכן האחרים, ועל התחביבים שלך, ועל מה את עושה בזמן הפנוי, ועל מה את קוראת, ועל איזה פודקאסטים את שומעת.
וואו.
ודווקא מתוך הדבר הזה, לחבר אותך לאנשים שיש להם את העולמות תוכן שלך. אז אם אני יודעת שיש לי חברה שהיא אוהבת את הים, והיא שחיינית, את יודעת, עם סי גינס בשחייה, ויש לי חבר שהוא עוסק גם בים, או גולש, או עושה משהו אחר, אז אני יושב אותם ביחד, כי האהבה שלהם זה ים. אוקיי? זה לא בהכרח, הוא יכול לעשות משהו אחר בכלל, להיות סמנכ"ל באיזה מקום, או להיות בעל עסק במשהו אחר. אבל אם הוא גולש והיא שוחה, אז הם ידברו על הים בטוח.
כן.
ובעצם זה העניין, אוקיי? העניין הוא למצוא את הנקודות ממשק שלנו, ואת המכנים המשותפים האנושיים.
אז הייתה לנו פה, נכנסו אורחים, סתם, זה לא אורחים, זה הבן של... של דקלה, שהגיע מהבית ספר.
כמה הפסקות היו לנו, היו לנו לפרחים, לילדים, תשמעי, לחיים.
זה החיים, ואני חושבת שהיינו מאוד מרוכזות.
גם, וגם אני אגיד רגע משהו, שאם זה היה קורה, נגיד, לפני כמה שנים, אז זה היה ממש מפדח אותי, את יודעת, אנחנו פה, יושבות, מקליטות, זה. וכי אני אומרת, יו, מה זה? זה לא מקצועי, איזה. והיום אני מבינה שבסופו של דבר, אלה החיים, אוקיי? השליח שדופק בדלת,
הפרחים,
הילדים שחוזרים מבית ספר, כאילו בסוף אלה החיים האמיתיים, לא מה שאנחנו מציגים ואיזה. אז זה בסדר גמור שזה חלק מהחיים שלנו.
זה החריצים, הסדקים.
בדיוק.
אבל זה סדקים יפים, מה? משפחה, רומנטיקה, בואי. כולנו רוצות פרחים בשישי מהבן זוג שלנו. טוב, אז אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לנו לדעת מי אנחנו והמיתוג האישי והתוכן שלנו, אבל בסוף אנחנו לא חיים על אי לבד עם עצמנו. אנחנו כל הזמן נדרשות ונדרשים לשתף פעולה, להכיר, ללמוד, להתפתח ביחד, ליצור מיזמים, ואת עושה את זה כל הזמן, וזה נורא נוח לך. לי למשל, זה לא משהו שכל כך נוח. נוח לי כן, אני מאוד אוהבת ללמוד מאנשים ולהכיר ולהיפגש, אבל דווקא ליזום פרויקטים ביחד, לשתף פעולה, זה משהו שהוא לא הטבעי שלי. אז בגלל זה רציתי לגעת בזה, יכול להיות שאנחנו נצטרך להמשיך בפרק הבא.
זה פרק רק על חיבורים. אבל אני אגיד רגע משהו שאולי מחבר בין שני הנושאים שדיברנו עליהם היום, שזה גם מיתוג אישי וגם קצת חיבורים. ובעיניי, מעבר לזה שזה שתי מיומנויות מאוד חשובות שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו באמת לעולם החדש, בסדר? גם הנושא של לדעת איך להתחבר לעצמי ולספר את הסיפור שלי ולתקשר אותו החוץ, וגם הנושא של החיבורים, זאת אומרת, לדעת לייצר לעצמי רשת חדשה של הזדמנויות, מגוונת, מעניינת, שלא מורכבת רק מהמעגל שלי, אלא גם ממעגלים נוספים, ופשוט לפתוח כל הזמן את ההזדמנות להכיר אנשים חדשים ולייצר לעצמי חיבורים ומפגשים חדשים. שתי המיומנויות האלה דורשות הרבה אומץ. הרבה אומץ, והרבה השתחררות מתבניות ומפחדים, הרבה אומץ לדעת להתחבר לעצמי, ולשאול את השאלות הנכונות, ורגע לא להתאמת עם זה ולא לברוח, והרבה אומץ לדעת לתקשר את זה החוצה, ולא לפחד ממה יגידו, ושיגידו לי שאני אפה על עצמי, ויחשבו עליי כל מיני כזה. וגם הנושא של חיבורים דורש הרבה אומץ, כי הוא בעצם מאמת אותי עם כל הפחדים החברתיים הכי גדולים שלי, כאילו, ירצו לדבר איתי, לא ירצו לדבר איתי, יסכימו לפנות לי זמן, לא יסכימו. אני מעניינת בכלל את אנשים חדשים, או שרק בסביבה הקרובה. זאת אומרת, כל הזמן זה שאלת שאלות שמאוד מאתגרת אותנו, ושתי המיומנויות האלה הן מיומנויות שדורשות מאיתנו אומץ. ואני חושבת שככל שאנחנו בהתנסות יותר ויותר טובה, זאת אומרת, מאפשרות לעצמנו גם לטעות, גם פשוט ללכת את הדרך, ולא להרגיש שזה תמיד חייב להיות רק הצלחות, אלא זה עליות ירידות, זה פתאום נכנסים לאיזה שלולית עם בוץ, יוצאים ממנה עם נעליים רטובות, הכל בסדר, פשוט צועדות בדרך, ואם אנחנו מאפשרות את הדבר הזה באומץ,
את הכל, אז אנחנו מתקרבות יותר ויותר לעצמנו ומאפשרות גם לסיפור שלנו לצאת החוצה בצורה כנה ואמיתית, גם לאנשים להבין מה יש לנו להביא לעולם הזה, וגם לייצר לעצמנו כל הזמן קשרים וחיבורים חדשים שמכניסים לנו הרבה טוב. הרבה הרבה טוב.
וואו. באמת נתת פה כל כך הרבה ערך למי שרוצה להגשים את עצמה השנה. כי בסוף זה מה שמוריד את החלומות לקרקע וגורם להם לקרות.
נכון, לגמרי.
אז אני, מה זה מודה לך? לי פתחת את הראש. אני הולכת באמת תוך כדי עריכה ודעת ככה להזין לפרק הזה, ובאמת לעשות את התהליך הזה שוב עם עצמי, לדייק את עצמי.
יואו, איזה כיחי. הנה, תראה, עשיתי את שלי.
עשיתי את שלך
היום, הרגשתי.
וגם באמת נכנסנו וככה פירטנו כל כך לעומק נכון. כל סעיף וסעיף, שאני באמת חושבת שזה, אתה יודע, זה לא נשאר ברמת סיסמאות, זה באמת לרדת נכון. לפרטים ולתת ערך לכל מי שתאזין לפודקאסט הזה, לעשות את התהליך הזה בעצמה, ואני חושבת שאם אנחנו נצליח לגרום אפילו למישהי אחת לעשות את זה, נכון. אז, אז באמת עשינו פה משהו
אז עשינו יפה. את שלנו לשבת הזאת.
ממש, ממש.
מעולה. אנחנו נשב פה עוד שנה מהיום, ואני אזמין אותך לארוחת בוקר, ונתקשקש לנו, ואז אני אשאל אותך, מה הכנסת חדש לחיים שלך השנה?
וואו, אני יודעת להגיד לך עכשיו, אני הכנסתי השנה לחיים שלי תחביבים, תחביבים, ציור, ומה עוד? קריאה, קריאה שזה משהו שלא עשיתי המון שנים.
וואו.
כן, אני ממש מנסה לחזור לזה. אז כן, אני מכניסה תחביבים.
זה ממש ממש חשוב מה שאמרת, כאילו כל כך שמחתי שאמרת תחביבים, איזה כיף. כשהיינו ילדים אז היה כזה ברור שיש לנו תחביבים, נכון? יש לנו חוג אחרי צהריים או איזה. וכשאנחנו גדלים אז פתאום אין לנו תחביבים, פילאטיס זה לא תחביב, כאילו בואי איזה ספורט.
תראי, אנחנו גם, את יודעת, בתור...
להכניס את זה לחיים, כמה זה חשוב.
בתור יזמת, או בכלל מישהי שמתעסקת במה שאת אוהבת, ואת אמרת, אני לא מרגישה שאני עובדת, אז את מרגישה שהעבודה שלך זה גם התחביב שלך. אבל אני חושבת שזה לא מספיק.
זה לא.
כן.
זה ממש לא מספיק.
אז יופי, יאללה, מה התחביבים שלך?
אני התחלתי השנה ללמוד קרמיקה, אבניים, עם אבא שלי, אנחנו הולכים ביחד לקורס פעם בשבוע, שזה משהו שרציתי לעשות המון המון שנים, וסוף סוף אני מרשה לעצמי לעשות אותו.
זהו, כי כאילו, את יודעת, אנחנו אומרות יום אחד, יום אחד זה יגיע. לא, לא, זה היום, זה צריך לקרות עכשיו.
אז יש לי טריק.
כן.
פשוט לבקש את זה כמתנת יום הולדת, זה מה שעשיתי. פשוט ביקשתי מהמשפחה שלי ומחברים את הקורס כמתנת יום הולדת, כי תמיד, את יודעת, מה לקנות לך? לקנות לי תחביב. תקנו לי קורס שאני אלמד לעשות משהו חדש. ואני ממש מאמינה שאנחנו כל הזמן צריכות להיות בלמידה. לא משנה מה, כאילו קחי קורס בזום, קחי קורס ב... אבל כל הזמן להיות במצב שאנחנו מכניסות ידע חדש לחיים שלנו, גם דרך תחביב וגם דרך הידיים, דרך אגב. שזה בעיניי חשוב מאוד. אז זה שאת מציירת זה מהמם, ואני מאחלת לך שהשנה הזאת תכניסי רק דברים טובים לחיים.
תודה. אז טוב, דקלה, אנחנו חייבות לעשות עוד פרק.
יאללה.
יש יותר מדי על מה לדבר.
יאללה.
אני ממש ממש מודה לך שוב. הבאת בנדיבות, כמו שאת יודעת, את כל הדבר הזה, שבאמת, כל הניסיון שלך, 15 שנה של מיתוג אישי, ועבודה עם אנשים, וחיבורים, וכל הדבר הזה, אני קיבלתי המון, אני יודעת שגם המאזינות שלנו, ואהבתן את הפרק, ברור לי שאהבתן אותו, אז תעקבו אחרינו, תשתפו, תדרגו, מאוד מאוד חשוב לדרג בחמישה כוכבים. אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, וכל אפליקציה שאתן נוהגות להזין לפודקאסטים שלכן. ואם יש לכן רעיונות לנושאים או אורחות, אורחים שבא לכן שיגיעו להתארח בפודקאסט, אז קדימה, שלחו אליי. אני זמינה באינסטגרם ובשאר פלטפורמות, וזהו. מה את אומרת, היה ג'וסי?
היה, מה זה היה?
נתן לג'וס? היה ג'וס?
היה, היה.